באמת מרגיש כמו ספר תפור. אני אדבר על כמה דברים. יכול להיות שזה מבוא מוקדם מאוחר. בטח שמעתם את זה, תסלחו לי, אני רוץ על זה, אבל באמת סרטן ההמונים זה הסרטן השכיח ביותר בגברים. והיום מדי שנה מאבחנים בעולם 1,100,000 מקרים חדשים בשנה, וזה הולך ועולה והולך ועולה. זה הסרטן השני בקטלניותו בגברים אחרי סרטן הריאות. וזה נתון חלק מהדילמות הקשות שיש לנו, שהולכים ובודקים אנשים שנפטרו ממחלה לא סרטן ההרמונים, תאונה דרכים, מכת ברק, היקף לב, מוצאים בגברים מתחת לגיל 30, 5% בהרמונים שלהם סרטן ההרמונים, אבל בגברים סביב גיל ה-80 ו-60% מוצאים סרטן ההרמונים. זה איפשהו לוקח אותנו לשאלה פילוסופית שהרפואה עוד לא יודעת כל כך. האם סרטן ההרמונים זה בעצם חלק מתהליך הזדקנות? ואם כן, איך אנחנו מפרקים אותו לסרטן שהורג וסרטן שמזדקנים איתו? וזה מאוד מסובך וגם לא עיקר ההרצאה שלי, אבל זה משהו לחשוב כחלק מהדילמות שלנו כרפואה וכחברה מערבית, מה עושים עם זה. הגיל הממוצע של גילוי סרטן הולך ויורד, והיום עדיין סביב 65, אבל אחוז הגברים מתחת לגיל 60 שרואים הולך ועולה אקספוננציאלית, והמטופל הכי צעיר שאני טיפלתי בטיפול פוקלי היה בן 38. צעיר ממני שאני גיליתי לו וצעיר ממני שטיפלתי, ואנחנו בקשר חם עד היום. רוב המקרים עדיין מתגלים בשלב מוקדם, וזה תודות לבדיקות סקר שנעשות בסרטן. זה נתון מרתק שאני מביא אותו בפני קהל גם של רופאים, אבל בטח בפני קבוצה של מטופלים, שאם עושים prostate cancer בגוגל, יש 120 מיליון hits, 120 מיליון אתרים שמדברים על סרטן ההרמוני. ואני חושב שמרוב עצים באמת לא רואים את היער, וללכת כהדיוט ולדלות את האינפורמציה מתוך ה-120 מיליון הזה, זה מאוד מאוד בעייתי. אנחנו טיפה נדבר על גורמי סיכון, כמובן שלהיות גבר זה הגורם סיכון עיקרי. זה נשמע מצחיק, אבל נשאלתי שאלה ובגלל עשיתי חיפוש מעמיק, יש sex change, male to female, כלומר גברים שהופכים להיות נשים, והאם יש להם סכנה לסרטן ההרמונית? התשובה היא שזה לא שכיח, כי מקבלים אסטרוגן, אבל יש מקרה של male to female שלקה בסרטן ההרמונית, כלומר היה לו סרטן ההרמונית ולמוד טיפול הורמונלי הסרטן התפרץ. אז תלוי במין שנולדת, ככל שהגיל עולה יש סכנה יותר גדולה, מוצא ותורשה, אני אראה לכם את זה בשנייה. זה נתון מעניין, ביהודים אשכנזים השכיחות הגבוהה ביותר של סרטן ההרמונית. אפרו-אמריקאים, שכיחות גבוהה של סרטן ההרמונית, לא גבוהה יותר מאשר קוקייז'נס, מאדם לבן, אבל יש להם סרטן ההרמונית יותר אגרסיבי. תקנו את זה במהדורות האחרונות לאפרו-אמריקאים ואפרו-קריבים. שאלה שנשאלת, עוד אין לנו תשובה, האם ליוצאי אתיופיה יש סכנה יותר גבוהה לסרטן אגרסיבי, אנחנו עדיין לא יודעים את זה ולא נעשים מספיק מחקרים בתחום בארץ. לאסיאתים, שכיחות נמוכה של סרטן ההרמונית. הנתון הבא, אפשר לדבר עליו במניעה, אבל הוא סופר מעניין, שאדם טס מיפן, מהגר עבודה, טס מיפן לארצות הברית, הוא מכפיל את הסכנה שלו לסרטן ההרמונית, מכפיל את הסכנה שלו. עדיין הסכנה שלו לסרטן ההרמונית נמוכה מהאוכלוסייה הלבנה, אבל הוא מכפיל את הסכנה שלו. וזה מדבר על כך שלסרטן ההרמונית יש השפעה סביבתית והשפעה תזונתית. אבל כשנדבר על מניעה, או נדבר בקצרה על מניעה, המחקרים שלנו לא הצליחו לעשות teasing out, למצוא את הגורם שמכפיל את הסיכון של אותו יפני מסכן שמגיע לאכול המבורגרים ופיצות וחולה בסרטן הערמוני. ותורשה מאוד מאוד חזקה בסרטן הערמוני, וחשוב, אני אומר את זה לכל מטופל שאני מאבחן לו סרטן הערמוני, גם לילדים צריך לידע את זה, והם צריכים להיות מודעים להשלכות של זה. אבל אם יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם סרטן הערמוני, הסיכון לסרטן הערמוני מוכפל. ואם יש שני קרובי משפחה, זה פי 5-11. אני לא יודע כל כך מה זה אומר פי 5-11, כי אומרים שאחד מ7 מאובחן עם סרטן, אז פי 5, כאילו, מה, 100%? זה לא מדויק, אבל זה בהחלט מעלה מאוד את הסיכון לסרטן הערמוני. כשמסתכלים בכלל המקרים בעולם, רואים בערך 10% של מקרים גנטיים, משפחתיים, עם מרכיב גנטי חזק. ואני כל הזמן מדבר סרטן הערמונית, סרטן הערמונית, מתי אנחנו חושבים לסרטן הערמונית? אני מתאר לעצמי שכולכם מכירים את אותו דבר נורא שנקרא PSA, וכמובן בדיקה של אורולוג או רופא משפחה שהיא לא תקינה. PSA זה Prostatic Specific Antigen, הוא התגלה ב-1979, זה למעשה אנזים שיש לו חשיבות, יש לו חשיבות בגוף, הוא שייך למשפחה שנקראת Human Kallikrein Family, יכול להיות שחלקכם שמע 4K זה 4 קלקרין, זה משפחה של אנזימים. PSA ספציפית הוא Human Kallikrein 3, התפקיד שלו לנזל את הזרע כאשר הוא נמצא בצוואר הרחם, וזה תפקיד ברבייה, וכשאנחנו לא מעוניינים בילדים ל-PSA אין משמעות, הוא נמצא בכמויות מאוד קטנות בסרום, והוא קשור לחלבונים בסרום. הוא מיוצר על ידי תאי האפיטל של ההרמונית, כמעט אך ורק על ידי ההרמונית, ולכן זה נקרא פוסטטיק ספציפיק אנטיגן, אבל יש כמויות מזעריות בבלוטות הרוק. שימו לב שבנוזל הזה הוא נמצא בכמויות של 200,000 עד 5,000,000 נאנוגרם/מיליליטר. כלומר, אנחנו רואים בדם, כל פעם משחקים על מספרים, אבל נגיד 2.5 נאנוגרם/מיליליטר, מעל מתחת, בזרע 200,000. ולכן אני שוב, מצאו שיש קשר לאג'קולציה, לשפיכה לפני בדיקת PSA, זה השפעה קטנה, אבל אני אומר, אם יש 5,000,000 בזרע ויש, ואנחנו רוצים פחות מ2.5 בדם, אולי כדאי להפריד בין הבדיקה והזרע. רמתו בדם עולה כאשר יש סרטן הערמוני. חלק מזה זה הסרטן מייצר. החלק היותר משמעותי זה שהסרטן מפר את השלמות של התאים, של הבלוטות של ההרמונית, וגורם ל-PSA לצאת יותר אל הדם, ואין סך תחתון שמתחתיו אין סיכון לסרטן ההרמונית. זה מתקשר לחלק מההצעה שנקרא מניעה, עשו מחקר לבדוק אם אפשר למנוע סרטן ההרמונית, נתנו לאנשים תרופה, ועשו להם ביופסיה, לא משנה ברמת ה-PSA, ומצאו שגם לאנשים ב-PSA בין 0 ל-0.5, כמויות מזעריות, יש 9% סכנה לסרטן. כלומר, PSA הוא לא מאוד יעיל בשום ערך. זה נתון מרתק שמצאתי להרצאה, $3 מיליארד הדביקות PSA. $3 מיליארד, וזו בדיקה לא ממומנת שם כמו פה. מעניין אותי כמה בארץ משלמים על זה. כל הדברים שאמרתי לכם הוביל לכך שב-2010 פרופסור ריצ'רד אבלין, זה האיש שגילה למעשה את ה-PSA, יוצא בהצהרה דרמטית בניו יורק טיימס שהוא פשוט מכה על חטא שהוא גילה את ה-PSA, ואני לעתים קורא לזה patient stress amplifier, מסביר חרדות של פציינטים. אז מה עושים עם ה-PSA? זה לא כל כך בא עם הוראות הפעלה. וזה מוביל לשאלה מרתקת שאנחנו נשאלים על בסיס יומי. לבדוק או לא לבדוק? יש פה תהליכים מאוד ארוכים שהאורולוגיה עברה, ולא רק האורולוגיה אלא ממסד רפואי. ואני אתן לכם את השורה התחתונה. ה-US Preventive Task Force זהו גוף מנותק מעולם האורולוגיה והרפואה, שלקח את כל העדויות המחקריות על PSA screening, והוציא הנחיות, המלצות, ברמה הלאומית של ארצות הברית. זה ההמלצה השנייה שלו. ההמלצה הראשונה אמרה, לא כדאי לעשות בדיקות סקר ל-PSA, הם שקלו את העדויות מחדש אחרי מחאה מאוד מאוד משמעותית של איגוד האורולוגים האמריקאי, ויותר מזה, בתקופה שלא היה PSA screening, התחיל לעלות הגילוי של סרטן הרמונית גרורתי בארצות הברית, מחוסר ביצוע screening. והסיכום, הקו התחתון של ה-US Preventive Task Force, זה יש מקום לבצע בדיקת PSA. צריך לקרוא את ההמלצה הזאת כדי להבין, זה מאוד אמריקאי באופיו. צריך להסביר לבן אדם ולהסביר לו שהגילוי מוקדם לא תמיד עוזר, ושגילוי גורם לתופעות לבד, ושהביא אופציה מסוכנת. אלף ואחד אבלים, אבל בסופו של יום הם ממליצים לעשות בדיקת סקר על ידי PSA בין הגילאים 55 עד 70, לפי העדפה של המטופל ולאחר הסבר מעמיק על כמו זה דבר. אומרים, עד גיל 70 אין טעם לעשות את זה, אבל זה המצע שלהם. האירופאים זה גוף אורולוגי, לכן זה הנחיות אורולוגיות לאורולוגים שעובדים ב-EU. לכן זה פחות נקי מה-US Preventive Task Force, אבל האירופאים הרבה יותר פרקטיים לטעמי בהמלצותיהם, וההמלצה שלהם לבצע בדיקת PSA כסקר בגברים מעל גיל 55, בגברים עם היסטוריה משפחתית מגיל 45 ובאפרו-אמריקאים מגיל 45. או לעשות בדיקת PSA ראשונה בגיל 40. וזה אומר, אם בגיל 40 הערך שלך נמוך מאחד, תהיה רגוע, תעשה את זה כל 8 שנים, אם גבוה מאחד, כל שנתיים. תראה, אני חושב שבארץ אנחנו לא מספיק אוכלוסייה בשביל לייצר המלצות. ואני חושב שאיגוד האורולוגים עושה ניסיונות להשיג המלצות, אבל יש בזה איזושהי, לטעמי, ואני אומר מאוד בעדינות, איזשהו טעם לפגם. כי על אוכלוסייה של 8 מיליון איש, אתה לא יכול לעשות מחקר אוכלוסייה. יש פה אוכלוסיות של 250, 300, 400 מיליון איש. ולכן אני נוטה, אין המלצות חד משמעיות, אני נוטה לקבל את ההמלצות של האיגוד האירופאי. כי האירופאים מצד אחד מאוד מתודיים, מצד שני מאוד פרקטיים. ואם אתה קורא, גם ה-US Preventive Task Force מסכים עם זה, אבל כשאתה קורא את זה, זה כזה אמריקאי בטבעו, בדחילו, אורחים, מותישב, תסביר, תלמד, תחכים, תקרא את ה-120 מיליון, ואז הפציינט יקבל החלטה, הכל על ראשך. המציאות היא שלא עשו בארצות הברית בדיקת סקרינינג, אנשים התגלו עם סרטן הרמונית יותר מתקדם. ואני נוטה לקבל את ההמלצות של איגוד האירופאים האורולוגי, ואני אומר את זה לאנשים, בזהירות, בהבנה, אבל שווה לשקול לעשות בדיקת PSA או בגיל מוקדם או בצורה מסודרת. והיה ב-PSA מוגבר, והיה בהבדיקה הידנית חשודה, זה או-או, את צריך לבדוק מי סרטן הרמונית. ומה שממליצים זה לבצע ביופסיה של הרמונית. הביופסיה הסטנדרטית של ההרמונית נעשית בהנחיה של אולטרסאונד, זה התגלה בשנות האולטרסאונד טרנס-רקטלי, הוא הקנה ביפני נחמד, בשנות ה-80, וניתן לבצע את זה דרך החלחולת, הרקטום, או חיץ הנקבים הפרינאום, אין בספרות יתרון לזה או אחר, מה שכן, דרך הפרינאום יש פחות זיהומים. וכאן אנחנו נכנסים לעוד דילמה שאני יכול לעמוד פה יומיים ודבר על זה ולא להגיע למסקנה. אבל ביופסיה שלילית לא שוללת סרטן. עשית ביופסיה, עברת את הסבל, לא מצאו סרטן, אני לא יכול להגיד לך, אדוני, סע לשלום, המפתחות בפנים. לא, יכול להיות שבאמת המפתחות של הסרטן כבר בפנים. כאשר הביופסיה הראשונה שלילית ועושים ביופסיה שנייה, עד 20% מהאנשים מוצאים אצלהם סרטן, שזה לא מאוד רחוק. ליל, לתפוקה של ביופסיה ראשונה. וזה ממשיך לביופסיה שלישית, רביעית וחמישית, ולא נעים להגיד, אני עשיתי ביופסיה פיוז'ן, לבן אדם עם 5 ביופסיות שליליות, ונמצא לו סרטן מאוד משמעותי קליני. וכאן אנחנו תקועים, ואני מביא את השקופית הזאת בכל הרצאה. העיוור זה האולטרסאונד, העיוור השני זה האורולוג. אנחנו לא יודעים איפה הסרטן בצורה הזאת, וכשאנחנו לא יודעים איפה, אז זה משהו אקראי. ו-12 נקבים קטנים להרמונים של לפני הסמק, זה מדבר על אקראיות. אז מה לעשות? התשובה היא אני לא יודע. אבל חלק מהדברים שאפשר לעשות, שבשנים האחרונות יש מחקר מאוד מקיף על זה, כבר מעל 20 שנה, כלומר זה לא צץ היום, אבל ב-20 שנה האחרונות אנחנו רואים ש-MRI יש לו מקום כבוד באבחון סרטן ההרמוני. MRI זה לא בדיקה דימות רגילה, זה לא רנטגן, אתה עושה, אתה רואה מה יש ביד, זה בדיקה שבודקת את המים בגוף. והיא בודקת את זה בצורות שונות, וכשאתה בודק מים ולא עושה בבדיקת דימות רגילה, אתה מקבל מעבר לאנטומיה, אתה מקבל פיזיולוגיה, אתה מקבל איך הגוף פועל. ולמה זה כל כך מרתק וכל כך משמעותי בסרטן ההרמוני? זה למעשה הבדיקה הכי חשובה בסרטן ההרמוני. זה נקרא Diffusion Weighted Imaging, DWI, זה בודק את ה... מעבר של מים דרך הרקמות. והרקמות שלנו מאפשרות למים לעבור כמעט חופשי ברוב המקומות. לא בכל המקומות, ברוב המקומות. סרטן ההרמוני יותר צפוף מהרקמות הרגילות. ומה שהוא עושה זה מקשה על המים לעבור באזור שהוא נמצא. וכשאנחנו בודקים את זה, אנחנו יכולים לראות ברוב הפעמים איפה הוא נמצא. היכולת לזהות איפה הוא נמצא משנה את המשחק, כי זה כבר לא ביופסיה רנדומלית, זה לא אקראי, זה לא שאני מחפש מחט בערמת הרמונית, אני מחפש מחט שמישהו אומר לי המחט נמצאת פה. וזה הוליד דבר שנקרא ביופסיה היתוך. היתוך זה פיוז'ן. מה אנחנו עושים היתוך? אנחנו עושים היתוך בין האולטרסאונד. סליחה?
למה לא עושים
את
הבדיקה הזאת ישר לפני הביופסיה?
אז אנחנו נגיד על זה חצי מילה, יש לזה סיבה. זה נכון, זה כספית, אבל זה לא רק כספית. וזה ממשיך את הדילמה הכללית של סרטן ההרמוני, שהדבר היחיד שבטוח בסרטן ההרמוני זה שרב הנסתר מהגלוי. אם ה-MRI אומר לי איפה המקום, אז בוא נדגום את המקום. אז במה אני עושה היתוך? אני עושה היתוך בין ה-MRI שמבוצע קודם לכן, זה אולטרסאונד שאני עושה בריל טיים, בזמן אמת, והחיבור בין הטוב של ה-MRI והטוב של האולטרסאונד שהוא זמין ונוח לשימוש, מוליד את הביופסיית פיוז'ן. ולמעשה פה יש לי הרמוני שבדקתי ב-MRI וסימנתי את הנקודות החשודות, האדום הזה, ופה אתם רואים איפה לקחתי דגימות. וזה אותו דבר, אתה מסמן את המטרה, כשאתה לא רואה את המטרה באולטרסאונד בכלל, והולך ודוגם אותה. זה אחד מהמכשירים שמשתמשים, זה מכשיר יעיל מאוד, יש עוד הרבה מכשירים, וזה אני מלמד את הדור הבא איך עושים את זה, ואתם רואים שוב באולטרסאונד, תסלחו לי, יש אפור בהיר, אפור כהה, שחור קצת, טיפה לבן. זה שאלות טכניות. התשובה היא, אני עושה את זה בהרדמה, כשאתה מנסה לפגוע במטרה של 5 מילימטר, מספיק שאתה עושה אפצ'י ואני מחטיא את המטרה. אז אני מעדיף שלא תזוזו, אבל זה שוב, זה שאלה טכנית פחות מהותית. ואמרתי לכם, אני אוהב את הגוף הזה, הוא נותן המלצות ברורות. ותקשיבו להמלצה, זה אחרי שעשו סינתזה של כל הנתונים ושלחה למה לא עושים MRI לכל אחד. בדקו את זה, לא בצורה מלאה, זה לא נמצא כדבר הכי יעיל. ההמלצה היא, בכל מקרה של חשד לסרטן ההרמוני, מומלץ לבצע MRI, אם יש ממצא ללכת לביופסיה איתור פלוס ביופסיה סיסטמית, אם אין ממצא ללכת ישר לביופסיה סיסטמית. עכשיו ה-EAU מנקד את ההמלצות שלו, זה המלצה חלשה, כלומר היא לא נסמכת על המון אינפורמציה ואין המון עדות מחקרית שמה שאני אומר, שמה שהם אומרים זה מאוד חזק. ספציפי, מדינת ישראל לא מממנת את ה-MRI הזה, לא מממנת MRI בלי גילוי של סרטן העוני. ואני לא יכול להגיד שיש פה מדיניות שעת יד. העדות המחקרית לא תומכת ב-MRI לכל פרויקט. אבל אם הייתה ביופסיה קודמת שלי וקיים חשד לסרטן העוני, מומלץ לבצע MRI, ואם יש ממצא ללכת לביופסיה איתור פלוס סיסטמי. וזו המלצה חזקה. כלומר, מישהו שעבר ביופסיה אחת היא שלילית, מאוד מאוד מומלץ לעשות MRI. ואם ה-MRI שלילי, הם אומרים מאוד בזהירות, לא בטוח שחייתי ביופסיה. ובביטוח
בריאות, בקופת חולים?
לא.
MRI?
לא.
בפרט בסל הבריאות?
לא. MRI בסל הבריאות, סליחה, אני לא מייצג את משרד הבריאות, אני לא קשור לסל ואני לא מאשר או לא מאשר MRI. תיאורטית, MRI לסרטן ההרמונית מאושר אחרי גילוי של סרטן ההרמונית, אחרי ביופסיה חיובית, לצורך קביעה אם ניתן לעשות ניתוח משמר עצבים או לא. להגיד שלא מאשרים MRI בקופת חולים זה לא נכון. המון המון בדיקות מאושרות, אבל זה לא חייב להיות מאושר, ואני לא נכנס לזה. אני אגיד לכם בחצי מילה, זה לא המנדט שלי, אבל תסלחו לי, אם כבר עשינו ביופסיה ואנחנו יודעים בדיוק איפה הסרטן, למה לא לטפל רק בסרטן? זה דבר חדש שנכנס בשנים האחרונות, ולשמחתי אחד מהאנשים שמובילים את זה בעולם, זה מטופל שעשיתי לו ביופסיית פיוז'ן, זה האזור החשוב, ושני גלילים היו חיובים לסרטן המוני. והוא אמר לי, אני רוצה שתחסר רק לסרטן, ואני חושב שזה נכון. וזה נקרא טיפול פוקלי, ושמתי שני מחטים, השפעתי לו את העסק, ולשמחתי הוא נתון לסרטן. זה חצי משפט, באמת לא מנדט של מה שאני בקשתי לדבר פה. בתוך העסק שאלו אותי על מניעה, איך אפשר למנוע סרטן הרמוני? הדרך הכי טובה למנוע סרטן הרמוני זה להיוולד בעל. לא מצאו סרטן הרמוני בנשים. זה נושא מאוד כאוב. הוא כאוב כי יש הרבה אינפורמציה, ובסופו של יום אנחנו די תקועים במקום. מחקרים בדקו ומצאו שסדרה של תרופות שנקראת 5-alpha reductase inhibitor, זה פינסטרייד ודוטסטרייד, אנחנו לא נותנים פה שמות מסחריים, אבל בעיקר דוטסטרייד היום נותנים בשוק, מונעות סרטן ההרמוני. אבל כשהיה סרטן בהרמוני, הוא היה קצת יותר אגרסיבי מהסרטן שהתגלה אצל אנשים שלא קיבלו את התרופה. ולאחר דיון מעמיק, ה-FDA לא יישאר להשתמש בתרופות האלה למניעה של סרטן ההרמונים. ואפילו כשנותנים את זה, זה תרופות שניתנות להגדלת טבעה של ההרמונים, צריך לדבר על אותם מחקרים שמצאו בעלייה קלה סרטן ההרמונים בצורה קצת יותר אגרסיבית. בשנים האחרונות נמצא שמתפורמין תרופה שניתנת לסכרת, ברמת אוכלוסייה, זה לא מחקר פרוספקטיבי קדימה שבודק את זה, אבל ברמות אוכלוסייה נמצא שבאנשים שנוטלים מטפורמין יש קצת פחות סרטן הרמוני מאשר בגברים שלא נוטלים מטפורמין. זה לא מתגבש לשום דבר כרגע, יכול להיות שהמטפורמין יחליף את האספירין ואת הסטטינים כפנצלה של כל בן אדם צריך לקחת מגיל מסוים. נעשו הרבה מאוד מחקרים על תזונה ותוספי מזון, וסיכומו של דבר אין שום דבר שנמצא כיעיל למנוע סרטן המונית, למרות הרבה עדויות והרבה מחקרים. בסוף שבדקו את זה, והמחקר הכי גדול שבלק תוספי מזון נקרא סלקט, לקח סלניום וויטמיני, לא נמצא שזה מוריד שכיחות של סרטן המונית באנשים שלקחו את זה. תודה, שאלות?
אין שאלות.
שאלות אחת.